לא ברורים. אנחנו עומדים באפלה שאנחנו מעיינים בסוגיות אלמנטריות. יש לדבר בעניין תלמוד תורה על ארבעה נושאים של לימוד. זה האמת שזה יותר רחב, אבל יש לדבר על ארבעה נושאים. אחד, לימוד בפה, זה נקרא דיבור. השני, הרהור. השלישי, שמיעה. הרביעי, כתיבה. כן, אלו ארבעת הנושאים: דיבור, הרהור, שמיעה, כתיבה. וצריך לדון בכל אחד מהם. א', האם מקיימים בו מצוות תלמוד תורה, וב', האם מברכים עליו ברכת התורה. סוגיות עמומות, ויש לנו את הזכות ללמוד אותן. פה זה העניין, אז נעיין בזה. אני מדלג פה סעיף ורוצה ללמוד את סימן ממזיין, סעיף ד' לפני סעיף ג'. הסעיף ד' נמצא בעמודים האחרונים של בית יוסף, בעמוד רש כף א' בדפי הבית יוסף. מופיע שם סעיף ד', דפדף עוד עד סוף הסימן, עד העמוד הלפני האחרון בסימן, בסדר? בדפי הבית יוסף. עוד יוסי, אתה לא בעמוד. זהו, רש כף א' בבית יוסף, יש שם עוד ד', כתב האגור. בסדר? יש לכולם? כן? כתב האגור. האגור זה אחד מהראשונים, לא כל כך מפורסם, ובכל זאת הוא אחד מהראשונים, שייך לעולם של בעלי התוספות. כתב האגור, שמי שמערר בליבו תורה, קודם שברך ברכת התורה, שפיר דמה, דירור לב כדיבור דמה לעניין ברכה, כמו לעניין קריאת שמע ותפילה. וכן פסקו התוספות בפרק מי שמתו, דהלכה כרב חסדא, דירור לב כדיבור דמה. וכן לעניין בעל כרם מותר לערער בקריאת שמע. אם כן, האגור, מה שהוא אומר זה שכמו שלא מקיימים מצוות של קריאת שמע ותפילה, אין מקיימים את המצוות הללו. לא מצאת רובן בסוף הסימן. אני הופך את הסדר. סעיף ד' מדבר על הרהור, וסעיף ג' מדבר על כתיבה. אז אני בכוונה אפשר את הסדר, כי נראה לי שיותר נכון להגיע מהעירוב לכתיבה. עוד נראה שגם בית יוסף עשה את זה. אז נחזור עוד פעם, נקרא עוד פעם את עוד פעם נקרא. כתב האגור, שמי שמערר בליבו תורה, קודם שבירר ברכת התורה, שפיר דמי, דירור לאו כדיבור דמי לעניין ברכה, כמו לעניין קריאת שמע ותפילה. לכן פסקו התוספות בפרק מי שמתו, דהלכה כרב חסדא, דירור לאו כדיבור דמי. לכן עניין בעל כרם מותר לערער בקריאת שמע. והשולחן ערוך פוסק מכוח זאת, אם תוכלו בבקשה לעבור לשולחן ערוך במ"ז סעיף ד', קצת לדפדף, מוצאים את זה. פוסק השולחן ערוך בסעיף ד', המערער בדברי תורה אינו צריך לברך. יוסי לא מצאת את זה. המערער בדברי תורה אינו צריך לברך. הדבר הזה מעורר הרבה שאלות. כלומר, בעצם השאלה היא, וכי אין מצווה לערער בדברי תורה? יש לנו שתי ראיות שמותר, שיש מצווה לערער בדברי תורה. מה? זו סברה. סברה, אבל יש לנו הלכות מפורשות. זהו, גמרא במסכת שבת, שדפני מלף, שאסור לערער בדברי תורה בבית הכיסא. זאת אומרת שיש בזה משהו בלערער בדברי תורה. יש לנו עוד מרוב ברכות שאסור לערער בדברי תורה במבואות המתונפות. אם כן, אלו שני מקורות לדבר, שיש משמעות לעירור, יש איזשהו ערך בעירור. לפני שנעיין בדעת השולחן ערוך, בואו נראה את דעת הגרא שחולק על זה, ואת דרכו אחר כך נחזור לעין בשולחן ערוך. בביאור הלכה פה, המערר בדברי תורה כותב כך: עיין בביאור הגרא שמקשה על זה, דלא ערעור בתורה הוא גם כן מצווה, דכתיב והגית בו יומם ולילה, כמו שאמרת חיים. ונשמת אדם רוצה לדחות הקושיה, והיה מבניין עולם שמסיק על נשמת אדם, הוא מסכים לאגרה. הנה אגרה כותב, שמבגית בו יומם ולילה לומדים שיש מצווה, וצריך לברך על זה. אמנם בבירור הגרא אצלנו לא כתוב מפורש שצריך לברך על העירור, אבל בהקדמת רפיים וולוז'ין לסיפו דצניותא הוא כותב שהגרא היה מברך גם על עירור. מהי המצווה שיש בעירור? כאן הוא אומר והגית ביום ולילה, כמו שאומרים היום, עם כל הכבוד ליהושע בן נון, והגית ביום ולילה זה פסוק ביהושע. עם כל הכבוד ליהושע בן נון, הוא לא יכול לחדש מצוות. או שהכוונה שיהושע בן נון חידש מצווה. כלומר, כשכתוב, אנחנו מתחילים את הנביאים, ויהושע אומר, לא ימוש ספר התורה הזה מפיך, והגית ביום ולילה, אז הוא חידש מצווה שלא הייתה קודם. משה רבנו אומר ליהושע, אבל זה...
לא, הוא אומר, תעשה משהו שאין בשום דתה,
זה לא כתוב מפורש
בתורה, אבל זה מרמד שיש מצווה כתוב.
איזו מצווה?
איזה מצווה לא יכולה להיות?
איזו מצווה?
זה לא שזה הציווי, זה
הרמד
וכך
שמצוות
לימוד תורה
כולל את זה. אתה חריף? אבל יש בזה שלוש שתות... בעצם השאלה שלנו כזו, האם מי שמערב בדברי תורה מקיים מצווה מדברי נביאים, או מקיים מצווה רגילה, מצווה של תלמוד תורה, שנאמר ושיננתם לבניך, כאן אתה בכוח, בתור מדיום, אתה תחשוב והם יחשבו, וידי כך תשנן לבניך. מהי מצוות תלמוד תורה? מה ההגדרה שלה? הנציב בפירושו למסכת ברכות, יש לו ספר מרומי שדה, שם הוא כותב את מה שאני בטוח שהרבה חשבו בו בתור אינסטינקט, שם הוא כותב, אני אומר, כמעט הייתי אומר לצערי הרב, שישנן שתי מצוות, מצווה מדאורייתא ושיננתם לבניך, וזה נעשה בדיבור, ומצווה מדברי קבלה, דברים בדברי נביאים, והגית בו יומם ולילה, שתי מצוות שונות. דהיינו, גם לפי הגרם, מי שמערר בדברי תורה, הוא לא מקיים מצוות תלמוד תורה, אלא רק מצווה אחרת, והגית בו יומם ולילה, וגם המצווה הזאת תקנו רבנן לברך. זה מאוד מצער הדבר הזה, כי כמו שאמר אברהם, אני חושב שהוא צודק מאוד, לא ימוש ספר התורה הזה מפיך, זה אומר משה רבנו ליהושע, וזה נראה מאוד מוזר, שהוא אומר לו, לא ימוש ספר התורה הזה מפיך, ועכשיו אני מחדש לך עוד משהו. להגיד הבא יומם ולילה זה חידוש שלי, הוא בא לחזק אותו על, על התורה עצמה. אבל בואו נראה ש...
זה לא רק משהו, סליחה, כי גם רואים בזה שגם מלך צריך לקחת את הספר התורה שיהיה מחיקו, ונצריך ללמוד ולא כל
ללמוד.
הזמן.
כן. ללמוד,
זה לא רק לישוע, זה לכל העם.
נכון. בואו נראה אבל את, ה... את, ה... את, ה... את ה... שיטת הבניין עולם. אני קורא פה עוד פעם בבור לך, ונשמת אדם רוצה לדחות הקושיה ועיין בבניין עולם. מי זה הבניין עולם? זה מחבר חשוב מאוד, זה רבי יצחק אייזיק חבר, שמעתם עליו? לא שמעתם. רבי יצחק אייזיק חבר הוא תלמיד של רב חיים וולוז'ין, והוא מהמקובלים מובהקים לשנת הגרא. יש לו ספר שנקרא פתחי, רבי יצחק אייזיק חבר, יש לו ספר שנקרא פתחי עולם. יש איזה סגולה בשמו, אני כבר לא זוכר, יש איזה סגולה בשמו, ויש את הקבר שלו, שואלים עליו, וזה שלגר. אבל חוץ מזה הוא כתב ספר על קבלת הגרא, וגם יש לו שוט בהלכה, שוט בניין עולם, שיצא לפני בערך 10 שנים במהדורה. זה ספר כזה עבה וגדול, ספר מאוד נפלא ומפולפל. רבי יצחק אייזיק חבר, מתלמידי תלמידי הגר"א. תראו מה הוא כותב. אמנם הדמשמע שם הנה, כן, הבירור הלכה מביא אותו, דלהגר"א הרהור בתורה הוא כדיבור ממש. וזה חולק על הנציב לצד השני לגמרי. כי הוא אומר שהגרס אומר שערעור זה כדיבור. בעצם השאלה שלנו היא כזו, אני רואה שלוש אפשרויות לבאר בעניין הזה. אפשר להגיד שמצוות תלמוד תורה היא נעשית דווקא בדיבור, שנאמר אחד הפסוקים המפורסמים בתנ"ך, ושיננתן לבניך ודיברת בם. אם כן, אפשר לומר שמצוות תלמוד תורה היא דווקא בדיבור. אפשר לומר שהגר"א אמר שחוץ מהמצווה שבדיבור שיהיה מצווה מהתורה, יש עוד מצווה מדברי קבלה בירור והגית בו יומם ולילה. אפשר לומר שהגר"א התכוון שאף על פי שבכל התורה כולה הרהור לב כדיבור. כלומר, לקרוא קריאת שמע בלב אי אפשר, ולהתפלל בלב אי אפשר, למרות שהרבה נערים מבוגרים היו רוצים שנאפשר להם להתפלל בלב, אי אפשר להתפלל, נערים מתבגרים, מתכוון. אי אפשר להתפלל בלב, הרהור לב כדיבור. הפסוק, שימו לב, לומד הבניין עולם, הפסוק והגית ביומם ולילה, בא לחדש שלגבי תורה, הרהור כדיבור, וזה בדיוק הפוך מהנציב, זה מה שאתה אומר בעצם, אבל עוד הרבה מעבר לזה. הפסוק, והגיד אבא ומאב הלילה, בא ללמד אותנו שמה שכתוב, ודיברת בם, אם תהרהר, גם כן דיברת. מה, לפי הגר"א יוצא ככה, באמת תלמוד תורה זה לדבר, אבל גם הרהור הוא כדיבור, לגבי תלמוד תורה בלבד, ואף על פי שקיים אלן, יש מחלוקת הרבה בגמרא בכמה מקומות, האם הרהור כדיבור, לאו כדיבור, לגבי תלמוד תורה הרהור כדיבור, ומצא תצא חומרה עצומה, מה חומרה עצומה? שאסור ללמוד מתוך ספר באמצע פסוקי דזמרה. כי אתה מדבר עכשיו. זאת החומרה העצומה שתצא. ברור, זה הייתך גיסה של הנציב. עירור כדיבור, חמינה התורה. והגית בו יומם ולילה, גם זה ודיברת בה. אז אסור ללמוד. ויש כאלה שאנחנו גוזרים עליהם גזרה שהם לא יכולים לעמוד בה. מה הם יעשו בתפילה? אם הם לא ילמדו. כל הזמן. תפילה זה סגולה לריכוז בלימוד, זה ידוע. אין, אם אתה רוצה להתרכז בלימוד, הזמן שאתה חוזר לסוגי לזמרה, זה הזמן שאתה יכול להתרכז, אף אחד לא יכול להפריע לך.
כמו שתוספות דן על לענות קדושה בשתיקה באמצע...
יפה, מצוין. אותו עניין. אותו עניין בדיוק. על זה הוא משיג עליו. אמנם, מה דה משמע שם מיני, דה להגרה, הראו בתורה או כדיבור, ממש! ומחמת זה כתב שם, דה מש כתב הרמה בסימן סמכת, דמי שלומד על ידי הרהור, שם הרמה אומר, לומד על ידי הרהור בקריאת שמע, לעת באיסורה, הוא, מי זה הוא, הרמה, אז היא לשתו בכאן, למסכים בהגר המחבר, ואפילו בתורה הרהור לב כדיבור דמי, מה שיש לה תגרה, יהיה איסור אפילו על ידי הרהור, דחשי הפסק לרגוע קריאת שמע, עד כאן דברי הבניין עולם, ולעניות דעתי אומר רבו רכה, לא כיוון יפה, וגם הגרם עודד, אפילו בתורה הרהור לב כדיבור, אלא דסבירה ל... די גם הערעור מצווה כדכתיב והגית בו עם הבלילה וכן משמע לשנו למעיין בו היטב. ועכשיו אני מסתפק בדעת הברור לך מה הוא התכוון בגרא, איך הוא התכוון לבאר את הגרא. אני מצאתי עוד מקור בעצם בלבוש, וגם באחד הראשונים מזכיר ספר יראים, וגם יש תם קובצת לברכות שמצוות תלמוד תורה של בשנתן לבניך מתקיימת גם על ידי מחשבה. ולפי זה ברור הגרא הוא, ולדעתי זה מה שכמעט לומר אברהם, שהפסוק והגית בו יומם ולילה מלמד אותנו שמשיננתם לבניך הוא לאו דווקא בדיבור אלא גם במחשבה. זה לא שהרהור כדיבור, הרהור לאו כדיבור. בואו נסדר עכשיו את הכל. תראו, אנחנו מסתבכים בדברים הכי אלמנטריים במצוות תלמוד תורה שאנחנו לא יודעים אותם. כל יהודי מכיר את הסיפור על בוריה, זה במסכת עירובין, דף נון א', אני חושב, שבוריה ראתה את אותו תלמיד שהיה לומד ולא משמיע לאוזניו, אז היא עשתה מעשה לא פשוט, היא בעטה בו. ואמרה לו, חיים הם למוצאיהם, אל תקרא למוצאיהם, אלא למוציאיהם בפה. ומפה לומדים שצריכים להשמיע לאוזנו. זה טוב כשאתה לומד סדר מוסר. אבל אנחנו עכשיו אנשי הלכה, אנחנו רוצים לדעת, האם מה שבוריה אמרה שצריך להוציא בפה התכוונה שאם אתה ממלמל בשפתיים ולא שומע אתה לא מקיים את המצווה? אני לא מכיר שיטה כזאת. רובן, אמרתי שישנם ארבעה נושאים: דיבור, הרהור, שמיעה, כתיבה. אז אני עכשיו עוד בין הדיבור והאירור, כבר נגיע לשמר. אבל הוא צודק בשאלה. רובן, אתה צריך לשאול בשאלה כמו שצריך. השאלה היא כזאת. יהודי עומד לשמוע שיעור, והוא אומר ברכות התורה. הוא צריך להגיד אחרי זה את ברכת כהנים, או פרשת התמיד, או שהוא שומע את השיעור. זאת השאלה. אם אתה חוקר בהלכה, זו השאלה. או באופן אחר, יהודי הגיע לשיעור, והוא שומע אותו. האם מותר לו לשמוע אותו בלי שהוא בירך ברכות התורה? או אסור לו לשמוע אותו בלי שהוא בירך ברכות התורה? אלו בעצם שני צדדים של העניין. אנחנו אבל עכשיו עוסקים בדיבה שלה יותר מקדמית. האם מצוות תלמוד תורה דווקא לדיבור? אני לא מצאתי מחבר שאמר שצריך להשמיע לאוזנו. לא מצאתי אחד כזה. למרות שהיה מקום לפלפל בזה מסברה, לא מצאתי אחד כזה. כלומר, לכל העלמה מוסכם כנראה שבמצוות תלמוד תורה מספיק לדבר. כלומר, חיתוך השפתיים מספיק. ומה שבוריה אמרה לו שזה לא רציני, ככה לא, התורה לא תחיה אותך, זו סגולה של תורה, שאם אדם משמיע לאוזנו, אז הוא יותר דבוק בתורה, אבל זה לא קשור לעניין של המצווה. ומאלה אני שואל את השאלה, האם יש מצווה לדבר, ואיפה כתוב שצריך לדבר? בקריאת שמע כתוב שצריך לדבר, איפה כתוב?
דיברת
בה. אבל זה המצווה תלמוד תורה גם. ודיברת בה, ומשם עומדים שצריך דווקא לדבר. ובתפילה כתוב שצריך לדבר. טוב, זאת תקנת חכמים, שידעו מיד קריאת שמע שצריך בתפילה לדבר. מה עם תלמוד תורה? אמרנו עכשיו בעצם שלוש סברות אמרנו. סברה ראשונה, שמצוות תלמוד תורה היא בדיבור. אלא שיש עוד מצווה, כלומר מצוות ושיננת לפניך ודיברת בם, היא בדיבור. אלא שיש עוד מצווה והגית ביום ובלילה. הגרא אומר, צריך לברך על זה בכל התורה. כך אומר הנציב. אני חושב שזה תמוה מאוד לחדש עוד מצווה מהפסוק הזה ביהושע, שבכלל הוא ציווי משה ליהושע, זה מוזר מאוד. אמר הבניין עולם, מתלמידי תלמידי הגרא, בדיוק להידך גיסה. מה להידך גיסה? תלמוד תורה זה דווקא בדיבור. אבל התורה חידשה, והגית ביום ובלילה, למדת שגם ערעור זה כדיבור. דיינו, לערר בדברי תורה זה יותר. ולכן אסור לערר באמצע קריאת שמע לפי הגרא. אבל בביאור הלכה נראה שתה שלישית. בכלל כיוון אחר. לא צריך לדבר בדברי תורה. צריך לערר בדברי תורה. ולמה? ואיפה כתוב צריך לערר בדברי תורה? כתוב והגית ביום ובלילה. אני חוזר עוד פעם לשאלה. עם כל הכבוד ליהושע, איך הוא יודע? מאיפה הוא יודע? איך הוא יודע לומר שהמצווה היא והגית ביום ובלילה? אמרנו קורא אברהם שהגית ביום ובלילה זה רק גילוי מילתא, הנביא לא יכול לחדש דברים. הוא מלמד מהי מצוות תלמוד תורה שהיא גם בהגיון הלב, אבל מאיפה הוא יודע את זה? כי אני חושב שמצוות תלמוד תורה היא מצוות לימור תורה. זה לא כמו קריאת שמע. בקריאת שמע המצווה היא לומר את פרשת קריאת שמע ודיברת עליו, לא ללמוד את פרשת קריאת שמע. מצוות תלמוד תורה זה מצוות ללמוד איך לומדים. גם להערר זה ללמוד. אולי זו לא הדרך המשובחת ביותר ללמוד. ומי שמערר הוא העצלן. אבל לא נוכל להכחיש. יש בחורי ישיבות שיש להם תסביך. מה התסביך שלהם? הם למדו את השמועה בשם החפץ חיים. שאומר שאפשר לקיים 200 מצוות בדקה. איך? כי כל מילה שאדם לומד בדברי תורה, זו מצווה. ואפשר להגיד, אם אתה זריש קצת, 200 מילים בדקה, והנה, הקף נוטה, אתה הרי לחוץ כל השנה, שאתה בינוני, אתה רוצה להעמיס, מי שחי מהמשל הזה, אז הוא פולט 200 מילים בדקה. מה קורה לבחורי ישיבה הללו? הם מפסיקים לחשוב. כי כשהוא חושב הוא מבזבז מצוות הרי, חבל על המצוות. עכשיו הוא היסטרי כי הקף שלו נוטה והוא רוצה להפיל עליה ככה. אביי רבה אביי רבה אביי רבה אביי רבה אביי זה גם כתוב בשעת. אז הוא בטה הנה אנחנו מרגיעים אותו. אבל לכאורה הרי הקרצה קשה לחפץ חיים. לפי הגרא להרר בדקה, אתה יודע כמה אתה יכול? אלפים של מילים אתה יכול לערר בדקה. אז אתה יכול לקיים עוד יותר מצוות, כי גם בערעור זה מתקיים. נכון שהדיבור זו הדרך. אני רוצה להסביר שלפי, אני חושב שרק לפי הגרא אפשר להבין את הלימוד שלנו. עוד מעט תראה דעת השכון, זה מסתבך. הדיבור היא הדרך המובחרת ללמוד תורה, זה ברור. כי כשאתה לא מוציא את הדברים בפה.
אבל זה שתלמידים לא יודעים יותר טוב
יעבר. בטח. הדרך הטובה היא יותר כזאת. קודם כל ללמוד בפה פעם ראשונה, אחר כך לחשוב. אם אתה לא תחשוב, לא יתברר בשום דבר. מצוות תלמוד תורה זה לא אוטומט. זה לימוד! יש כאלה שמתייחסים, יש אגודת צוברי הזכויות בעם. מי שצובר זכויות, מתייחס לצד תלמוד תורה בתור אמצעי לזכות ביום הדין. אבל זה מצווה ללמוד! ובשביל ללמוד צריך לחשוב. עכשיו צריכים לעשות את המינון באופן נכון. אם אתה כל הזמן רק חושב, אתה כזה רדום, נרדם. זאת אומרת, אם אתה פותח את הספר, קורא אותו כזה עם העיניים, אתה מחזיק מעמד. בעצם הדרך נורמלית, קודם כל להוציא בפה, אחרי לחשוב להבין מה שיש, לדון עם החברותא שלך, לחשוב שוב פעם, ובסוף לסכם את הדברים. ופה נכנס גם העניין של הכתיבה. וגם העניין של השמיעה. סליחה שאני שואל אתכם, האם אתם מתקיימים קצת תלמוד תורה בדקות אלו? כי אף אחד פה לא מוציא בפה. אז וגם מי שיוציא בפה, אז אתה מבלבל את עצמו, כי מה הוא יעשה? תגיד, רבי חנניה, קשה תוך כדי, מה הוא יעשה? אז לפי הגרא, לפי הדרך השלישית, דהיינו, הדרך שנראה שעבור הלכה הולך בה, וכתוב בלבוש, וכתוב בעיריים. אבל העיריים אומר מקור אחר. יש ספר עיריים, אחד הראשונים, והוא כותב, נפלא, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך. ככה עיריים. לבביך.
זה
השאלה
אם איך אני לומד. אם אני לומד,
יפה מאוד. נכון, נכון. הרמב"ם אומר, הוא צודק, שבתורה לא כתוב שאתה צריך ללמוד, כתוב שצריך ללמד. והרמב"ם כותב שאדם צריך ללמד את עצמו תורה. זה לשון הרמב״ם. לא ללמוד תורה, אלא ללמד את עצמו את התורה. אני מסביר שהרמב״ם לא התכוון להגיד... כן, אבל מה שמקשה אברהם זה שבתורה לא כתוב צריך ללמוד. כתוב בשינתן לבניך, צריך ללמד את הבנים. וזה נשמע דבר מאוד, מאוד שהתחיל קצת. זה אומר, בעצם אני לא צריך ללמוד, אבל מה עם הילדים שלי? למען ילדיי, אני לומד. זה כמו ההוא שהפסיק לדבר בתפילה בשביל הילדים. אז למען ילדיי, אני לומד. זה לא לעניין. הנקודה היא ככה, התורה צריכה להיות באומה. התורה צריכה להיות בעם ישראל. אם כתוב, ושנתן לבניך, זה אומר, צריך שתהיה תורה בעם ישראל. וגם כשאני לומד, ההגדרה הנכונה היא, אני מלמד את עצמי תורה. כך אומר הרמב״ם. כשם שצריך ללמד, אגב, הרמב״ם אומר, ושנתן לבניך, אלו התלמידים. וכל אדם צריך ללמד את כל עם ישראל. כך כתוב ברמב״ם. כל יהודי יכול ללמד תורה את כל עם ישראל, ומזה התפתחו תופעות מגלומניות בעם ישראל, כי אמרו ליהודי שצריך ללמד את כל עם ישראל, נעשה משוגע. צריך להיזהר מהדבר הזה, אבל העיקרון הוא, איך אדם יכול ללמד כל עם ישראל תורה? כי התורה צריכה להיות בעם ישראל, וכל אחד צריך לדאוג שתהיה תורה בתוך אומתנו. כיוון שכך לדעתי, זוהי הסיבה שהגר"א אומר שהמצווה מתקיימת בעירור. כי אנחנו לא לומדים את התורה, אנחנו לא מדברים תורה, לומדים. ועכשיו אתה צריך לחשוב טוב בסדר הלימוד שלך, מה הדרך הטובה ביותר ללמוד? בוריה אומרת לאותו תלמיד, תשמע את עצמך. בסדר, אבל לפעמים כשאתה צריך להתרכז ולחשוב על משהו, אתה לא מקיים שם מצד תלמוד תורה, עד כאן דברי הגרא, ואני חוזר שיש שלוש שיטות לדעת הגרא. זאת אומרת, אני הלכתי בדרך אמצעית, יש שלוש שיטות. יש בניין עולם הלך הרבה יותר קיצוני, ואמר שהעירור לדעת הגרא הוא כדיבור. זאת אומרת, כל מחשבה היא כבר דיבור לדעת הגרא, ואסור להערב בדיבור תורה באמצע קריאת שמה. הנציב הלך לידך כיסא, יש שתי מצוות, והביאור הלכה הולך באמצע. שהגרא התכוון להגיד שעירור הוא מצוות תלמוד תורה, אבל הוא עדיין לאו כדיבור. סיכום, סליחה רובן, סיכום, עד כאן דיברנו על שיטת הגרא, שסובר כמותו בספר יראים לאחד מהראשונים, וסובר כמותו בשיטה מקובצת ברוחות דף תתוו. יש עוד רשימה, מצאנו את זה גם בשו"ת הלכות קטנות לרבי יעקב חגיז, אחד מראשוני האחרונים שהיה בירושלים, וכולם חולקים על השולחן ערוך, בעצם חולקים על האגור, ואומרים שצריכים לברך ברכת התורה גם בהרהור. למעשה עוד לא ראינו את האמיץ הזה שבר ברכת התורה רק גם בהרהור, חוץ מאחד שהוא ממש תלמיד של הגרא. על הגרא כתוב שהיה מברך בהרהור, עוד לא ראינו אחד כזה. וגם הגרא בסידור שלו, כמו שראינו לפני כמה שבועות, כתב שמיד אחרי ברכת כהנים צריך לומר פרשת התמיד. לא לחשוב על משהו, אלא לקרוא משהו מהתורה. כל זה אמרתי כדי לנסות ללבן מהי דעת השולחן ערוך בדבר הזה. בואו נחזור לדעת השולחן ערוך. אוקיי. רוצה שם משהו? יש שיעור מרוכז יותר. שיעור מרוכז יותר. בנושא, להתמקד במשפט או משהו כזה, השניים זה כדיבור. רבותיי, עכשיו השאלה היא, מהי דעת השולחן ערוך? ופה יש שאלה מאוד מאוד עקרונית. מה סובר השולחן ערוך? בואו נחזור פעם לשולחן ערוך, סעיף ד'. המערר בדברי תורה אינו צריך לברך. כך פסק המשנה ברורה, וכך פסקו בדרך כלל האחרונים, שהמערר אינו צריך לברך. מהי סברתו? מצאתי בזה שלוש שיטות בדברי האחרונים. שיטה ראשונה של דוד של רבי עקיבא איגר. זאת אומרת, בשוט רבי עקיבא איגר מביא תשובה מהדוד שלו, רב וולף איגר. תשובה שהדוד, שם יש משהו מאוד יפה. אתם יודעים שבעידן שלא היו רכבים, אז היו מרחקים. אז הדוד של רבי עקיבא איגר, רב וולף איגר, כותב לו שבזמן שהוא התחתן, בזמן חופתו של רבי עקיבא איגר, אז הם לא יכלו להגיע, הדוד שלו, אז הם חשבו עליו. איך הם חשבו עליו? הם התכנסו, המשפחה שהיו גרים איפה שהיו גרים. נראה שרבי עקיבא איגר היה, אם אני זוכר נכון, היה גר ב... איפה היה גר רבי עקיבא איגר? הוא היה גר בכלל בגרמניה. באופנהיים, אני מקווה שאני לא טועה. שהיה גר באופנהיים. והוא התחתן בכלל למקום אחר. שכחתי, רחוק. בוהמיה. בוהמיה, והיה שם רב. זה ממש רחוק. אז המשפחה שלו שנשארו איפה שנשארו, בגרמניה, בזמן החופה שלו הם למדו. ואז הדוד שלו שולח לו חידוש בהלכה שהם חידשו, עשו סעודה. לתוך כדי הסעודה הם למדו משהו. ושם הוא כותב לו ליישב את דברי השולחן ערוך. זה מה שהם דיברו כשרבי עקיבא איגר התחתן. דברי השולחן ערוך. מדוע השולחן ערוך אומר שהמערר בדברי התורה אינו צריך לברך? והוא מיישב אותו כמו שאמרת. הוא אומר, כתוב בשיננתם לבניך. לימוד שהולך לבנים זה לימוד, לא הולך לבנים זה לא לימוד. כלומר, הגדר שמצווה תלמוד תורה זה דבר, נכון שיש מצווה ללמוד גם בעצמך, אבל זה דבר שאתה יכול ללמד אותו לילדים. את המחשבות שלך אתה לא יכול ללמד. זאת אומרת, מצוות, אומר ככה, מניין שמצווה תלמוד תורה היא דווקא בדיבור? לא בגלל שצריך לדבר, ברור שמצוות תלמוד תורה היא בלימוד, אבל לא במקרה התורה אמרה ושיננתם לבניך, כי התורה אומר שתלמד תלמוד תורה באופן שכל מילה שלך אתה יכול ללמד את הילדים. כן, רק אני לא מבין לפי זה למה אדם שלומד רק בחיתוך שפתיים מקיים מצוות תלמוד תורה.
השאלה היא במקרה כזה, צריך לברך. אם הוא לא משמיע לאוזניו, אולי אדם צריך לברך בו לפי אותו.
כך זה נראה. שלפי הדוד של רבי עקיבא איגר, רבי עקיבא איגר מסכים איתו אחרי זה. יכול להיות שגם מצב שאדם מחתך בשפתיו, כלומר, אם הוא מדבר או לוחש, הוא מקיים מצוות תלמוד תורה, אבל אם הוא מחתך בשפתיו, וכאן וחומר מערר, אולי לא קיים מצוות תלמוד תורה, ונחזור עוד פעם לסברה. הוא אומר, מין סברה כזאת, קצת סברה של אגדה. מצוות תלמוד תורה, הרי אדם צריך ללמוד תורה. למה התורה, למה צריך, למה כתוב בתורה בשנתן לבניך, כדי ללמד ככה? לימוד תורה שאפשר להעביר אותו הלאה, זה לימוד. לימוד תורה ששאר לך לא שווה כלום. רבומן, זה טוב, לא? לימוד תורה שאפשר להעביר אותו הלאה, זה שווה משהו. אבל דבר שנשאר רק אצלך, זה לא שווה כלום. כך הדוד של רבי עקיבא איגר. ולפי זה, הרהור בדברי תורה לא מקיים מצוות תלמוד תורה. אז למה אסור לערב בבית הכיסא בדברי תורה?
זה לא מתאים.
עירו בדבר תורה, מצוות תלמוד תורה אתה לא מקווה, לא מכוון, אבל לא מקיים, אבל אי אפשר להתעלם מזה שאתה עכשיו הראש שלך שקוע במשהו שלא צריך להיות שקוע בו. זה איסור, איסור חדש, איסור דרבנן.
מה קורה בן אדם בתוך הבית כנסת והוא נמצא בבית הכיסא והוא שומע את כל התפילה והוא רוצה או לא רוצה, הוא מערב.
מותר, רק שלא יתחיל השיר. אבל לא, אני אומר לא אחרי השיר, כי הילדים שלנו הילדים שלנו הרי למדים אותם, מה שלמדים אותם בגן, אז הוא חוזר בשירותים ושר תורה, אתה שם, לא קרה לכם. אנחנו עוברים את זה עם כל הילדים, שמהשירותים בוקע הכל של כל מה שהוא למד בגן. מי שהלך להתפנות באמצע התפילה, הוא אנוס. צריך להשתדל מה שיכול, לא מצליח לו. רבותיי, עד כאן דת הדוד של רבי עקיבא עגל, ולפי דבריו יצא דבר כאוב מאוד. לפי הדוד של רבי עקיבא עגל לא מצאנו ידינו ורגלינו, כי השאלה היא, לפי הדוד הזה יש את הטראומה. זאת אומרת, הבחור שם נסה ללמוד כל הזמן, כי אם הוא לא ילמד, הוא עושה מצוות תלמוד תורה. אז מה קורה כשאתה חושב? אני עכשיו חושב על הסוגיה, אז מה יהיה איתי? אני מערר בסוגיה. אני צריך לעשות ככה קולות עם השפתיים. זה מוזר. ערוך השולחן פה כתב סברה שנייה בדעת השולחן ערוך, לא לגמרי מבין אותה, אבל הוא כתב ככה, צריך להקדים בשביל זה הקדמה. יש, מצאנו כמה מצוות שהן שונות מהאחרות. בדרך כלל אדם או שהוא מקיים את המצווה או שהוא לא מקיים את המצווה, אבל מצאנו מצוות שיש בהן, אפשר להגיד, עיקר המצווה ויש את התוספת. דוגמה הכי מפורסמת זה מצוות תפילה. מצוות תפילה, אדם שהתפלל ביחיד קיים את מצוות תפילה, אדם שהתפלל בציבור קיים את המצווה טוב יותר. מהו עיקר המצווה? להתפלל בציבור, זו המצווה נאמר השלמה. התפלל ביחיד מצווה רזה. אדם שהתפלל ביחיד הוא לא עבר עבירה. זאת אומרת, לפעמים כן, אבל לפעמים לא. למשל, אם התפילה בציבור חוקה ממנו 72 דקות, אז הוא לא מחויב ללכת להתפלל בציבור, אז הוא מתפלל ביחיד, הוא קיים את המצווה, אבל זה לא המצווה. אז איפה עוד מצאנו דבר כזה? מצאנו את זה בתפילין. גם תפילין, בעצם צריכים ללכת עם התפילין כל היום, אבל מי שמניח תפילין פעם אחת ביום קיים את המצווה. מצווה רזה כזאת, קיים אותה בפעם אחת ביום. אנחנו לא הולכים כל היום, כל מיני סיבות, אבל עיקר, אדם שהלך הניח תפילין פעם אחת ביום הוא לא עבר עבירה, קיים את המצווה. מצווה רזה, שלמות המצווה היא כל היום. אותו דבר גם ציצית. מצווה ציצית, מי שיתעצף בציצית בבוקר קיים את המצווה. עיקר המצווה ללכת איתה כל היום. ערוך השולחן אומר מעין זה בתלמוד תורה. המצווה תלמוד תורה השלמה היא בדיבור, אבל גם מקיימים אותה בהרהור. זאת אומרת, מי שמערר בדיבר תורה מקיים מצוות עשה גמורה של ושיננתן לבניך ודיברת בם. מקיים את המצווה, אבל זה לא עיקר המצווה. ולא נתקנה מצווה תלמוד תורה אלא על עיקר המצווה. לפי זה השכנור כמעט לא חלק על הגרע. עוד יותר נכון נגיד, הוא לא חלק על הגרע. השכנור והגרע לא נחלקו. נחלקו, הם לא נחלקו בלכות תלמוד תורה. זה מה שאמרת שבוע שעבר, אתה זוכר. לא נחלקו בלכות תלמוד תורה. מצוות תלמוד תורה מודה השכן ערוך לגרע, אבל נחלקו האם הדבר הזה מספיק חשוב כדי לברך עליו. רק הגדר של ערוך השכן לא מספיק בהיר. מה זאת אומרת? זה עיקר המצווה ולא עיקר המצווה. אבל בואו נחזור, כשאנחנו קוראים בדברי הטור יש פירוש שלישי. בואו נציץ בשני השקיעה, בואו תסתכלו עוד פעם באגור בדברי הטור, יש פה פירוש שלישי. קוראים טוב, רואים את הפירוש השלישי. שוט רבי עקיבא עגל. לא, בתוך שוט רבי עקיבא עגל, תשובה של רבי עקיבא עגל בסימן כפל. שוט רבי עקיבא עגל, סימן כפל. תראו, בואו נראה עוד פעם את האגור הזה. לדעתי יש פה תשובה שלישית. כתב האגור שמי שמערר בליבו תורה קודם שברך ברכת התורה שפיר דמי, דירור לב כדיבור דמי לעניין ברכה. מה היה צריך עוד כתוב? מה יצא עוד כתוב לפי ערוך השולחן? לעניין תורה היה יצא עוד כתוב. זה לא מה שאומר. לעניין ברכה. בטח זה הגיוני. בטח זה הגיוני. אין מייסה. הברכה צריכה להיות לפי זה, הוא לגמרי כמו הגרע. הברכה, בשביל דברר ברכה צריך לעשות משהו. לא מברכים ברכות על מחשבות.
אם אני רק מהר, אבטרת הברכה, כאילו, אין בו. אתה לא עשית, אני תארת הברכה, כאילו, מה עשינו?
לא, אם אתה קורא בספר, אתה פה עכשיו קורא בספר בעיניים. קיימת או לא קיימת את מצוות תורה? לא, זה לא מה שהוא אומר, אני חושב. זה לא מה שהוא אומר, לדעתי מה שהוא אומר.
זה לימוד, אבל ממתי אתה מברך?
הוא רוצה לומר שבשביל לברך צריך לעשות מעשה, לא מברכים על מחשבות. מצוות תלמוד תורה היא מיוחדת במינה. רבותיי, זה לא שלי. זה כתוב בלבוש. הלבוש, אני פותח סוגרן כי אני מדבר על שבוע, שבוע הבא, הלבוש דן פה בעצם בסתירה שיש בשולחן ערוך. השולחן ערוך בסעיף ד' כתב שהליבור לא מברכים. ובסעיף ג', האם לפניכם משמעות בסעיף ג'? בסעיף ג' הוא כתב, הכותב בדברי תורה, אף על פי שנו קורא צריך לברך, נו, אז הוא גם לא מדבר. עוד נעיין בזה, יש הרבה תירוצים. אבל הלבוש פה כתב, ההבדל הוא כזה, מי שכותב עושה מעשה. ומי שמערר בליבו, לא עושה מעשה. רבותיי, השאלה היא כזאת, שבוע הבא נראה את זה, בא אליך יהודי באמצע פסוקת זמרה, אני רואה את זה המון, בא אליך יהודי עם פסוקת זמרה, אתה צריך אותו דחוף, אז אתה כותב לו פתק, תקשר אליי 05, ונותן לו, מותר או לא? זה תלוי בשאלה אם כתיבה כדיבור או לא. זה קשור לעוד שאלה מעניינת. עוד שאלה מעניינת, יש בכתובות של חלק מקהילות הספרדים כתוב, וגם נשבע שבועה חמורה בתקיעת כף, על דעת המקום ברוך הוא ועל דעת הנשבעים באמר, באמת, לאשר ולקיים עליו וכל האמור למעלה, ומפחידים נורא את החתן. למה רוצים להפחיד אותו? כי אצל קהילות הספרדים הרי לא התקבל חרם דרבנו גרשום. רבנו גרשום, אשכנזי, הספרדים לא קיבלו אותו. אז מה ניתן להם לעשות שתי נשים? אז הכלה לא מתחתן איתו עד שהיא לא יישבע שבועה חמורה בתקיעת כף. אבל החתן עבד על הכלה. למה הוא עבד על הכלה? כי בשביל להישבע צריך לומר בפה. אל תיבלו מה שאומר לכם, בשביל להישבע צריך לדבר בפה. צריך ביטוי שפתיים, נפש אשר כי תישבע, לבטא בשפתיים להרע או להטיב.
לא, האם... לא,
זה שהחתן כותב, זה נקרא שהוא נשבע? תסתכלו לי, הוא גם לא כותב. כתוב בכתובה שהוא נשבע.
לא, נשבע בתקיעת כף.
כתוב, כן.
אבל גם יש את
הקניין. הוא התאבד, אבל לא אמר אני נשבע. הוא עבד על הכלה!
אבל יש פה קניין.
משה חי, אתה נשבעת? אתה לא. אני לא נשבעתי. אני לא נשבעתי. הרב משש תדאג לי על השבוע. לא רוצה להשביע אותי. האמת היא כזאת, לדעתי, זה לא שהחתן עבד על הכלה. הרבנים עבדו על החתן. אני אומר לדעתי בעניין הזה. זאת אומרת, יש כאלה היום שמתאמצים למחוק את השבוע. אבל נדבר על זה שבוע הבא. אבל לדעתי השבוע הזאת לא שווה קדום. מדוע? שבוע צריך לשווה בשפתיים. יכול להיות שאם הוא כותב יש מה לדון, אבל אם מישהו אחר כתב ואומר נשבע שבוע חמורה על כל הכתוב נשבע, 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 ואחר כך הוא חתם את השם שלו. מה? אם נשבעו אותו, הוא אמר נשבע לי! זה פעם זה קרה לי אצל איזה חתן לא דתי שגם נשבע שבוע חמורה, קרה אמר אני נשבע! נורא לי נחצתי מהדבר הזה, כי הוא כבר הוא נעשה באמת רצוי. לדעתי כל הסיפור, אבל זה השערה שלי רבותיי, כל הסיפור של השבוע של הספרדים זה לחתן שלא למד, אפילו לא ללכות ברכת התורה לא למד, ואז הוא חושב שהוא נשבע. הרי רוצים שלא יתחתן עם אישה אחרת, זו המטרה. צד שני הספרדית לא תמצא אשתו חדנה, אין כך אחרת, אבל לא רוצים שהוא יהיה ספרדי, אז רוצים להשביע אותו. אבל מצד שני אם ישביע אותו אולי הוא יתחתן עם אישה אחרת, ואז הוא יעבור לשבוע, עושים לו כאילו, ואף אחד לא שם לב לדבר הזה. טוב, נדבר בעזרת השם שם. לא נראה לך הרב ארון שכל הסיפור שגם נשבע שבועה חמורה זה סתם. אין זה סתם. לפי כמעט אף שיטה זה לא שווה כלום. השבועה החמורה הזאת. או, אז השאלה, שומעים אותי, זה לדורות עולם באינטרנט. אז, 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 קודם כל, כל מיני, זה רודף אותך לנצח. חוזר, אז הלבוש הקשה שיש סתירה בין השולחן ערוך שאומר בסעיף ד' של לערב אין צריך ברכה ולכתוב כן, והתשובה של הלבוש הייתה זה מעשה וזה לא מעשה. מה הוא מבין הלבוש? שהשולחן ערוך סובר כמו הגר"א, מקיימים מצוות תלמוד תורה בעירור, אבל צריך לעשות מעשה בשביל לברך, לא מברכים על מחשבות. יש לזה חריג אחד. מה החריג? הפרשת תרומה. התרומה ניתנת גם במחשבה, נותן עיניו בצד זה ואוכל במקום אחר, אפשר מצאנו שברך אפילו על מחשבה. יש לזה תשובה גם את של רבי עקיבא איגר שאומר שהפרשת תרומה, המחשבה פה היא מעשה גמוק, היא מגדירה, זה דבר שיוצר מציאות שאדם מגדיר שהתרומה נמצאת פה, לכן אפשר לברך על זה. מה? כמו פיגול, כן, כמו פיגול, כמו ממיר, זה מחשבות מיוחדות. אבל סתם ככה בשביל לברך צריך מעשה ולא מספיק מחשבה. לפי זה רבותיי, אני חושב שזו הדרך המרווחת, למרות שהבאתי דעות אחרות. אין מחלוקת בין השחנוך לבין הגרא. כולם, ואם לא מצאנו ידינו ורגלנו בבית המדרש, כולם סוברים שמצוות תלמוד תורה מתקיימת במחשבה, שנאמר והגית בו יומם ולילה. וזה מלמד שהפסוק ודיברת בם הוא לאו דווקא ודיברת בם, אלא כי שם השם אקרא, כי שם השם אקרא אבו גודל אלוקנו. אקרא זה לאו דווקא בפה, אלא אקרא זה, יש איזה מחקר של הנשמת אדם, האם לקרוא זה כמו לקרוא מהספר, אז אתה קורא מהספר במחשבה, או לקרוא זה לקרוא כמו תרנגול, לקרוא בקול גדול. כל מחלוקת השחור והגרא היא שלפי הגרא אפשר לברך על לימוד תורה, כי זה כמו הפרשת תרומה, כי מחשבת לימוד תורה זה כבר מציאות, מה שאנחנו אומרים מחשבה זה לא, זה לא, זה לא מייסה. זו דעת הלבוש. יש חולקים. הדוד של רבי עקיבא יותר כתב שהמחלוקת היא קטגורית, ולפי השחנוך אין בכלל מצווה בהירור. ראיתי שיש תשובה של הרב עובדיה יוסף על זה ביביר עומר בחלק ד', הוא מאיר בדרך אגב שלא יכול להיות שאין מצווה בהירור. הוא רוצה לחלק בין, אומר לפי רבי עקיבא עגל, הדוד של רבי עקיבא, רוצה לחלק מסברה בין יהודי שלוקח ספר ורק מערר, שזה לא מצווה לפי הדוד של רבי עקיבא עגל, לבין אחד שהתחיל לדבר וחושב על הדיבור שלו. לא כך מספיק בור לי מסברה הגדרים הללו. היותר נראה לי הגיון לומר שבהירור מקיימים מצווה לגמרי. רק השני אפשר לברך ברכת התורה לדבר הזה. השולחן ערוך והפוסקים פסקו שאי אפשר לברך ברכת התורה לזה. רבותיי, בואו נדבר על שמיע.
כתוב שהשם מצרף מחשבה למעשה.
כן.
זאת אומרת שמחשבה זה כן?
מחשבה טובה זה שמיע.
זהו, המחשבה זה רק כאילו, אנחנו רוצים ממש, לא כאילו. אז הוא כאילו. לא, זה לגבי דנו בזה, זה דבר שמתבלבלים בו, דנו בזה לגבי יהודי שהלך לסופר הכי מוצלח וקנה ממנו את התפילין הכי טובות, ובסוף התברר שזה פסול. אז הוא קיים את זה התפילין או לא קיים? הוא כאילו קיים. כאילו, כן. זה גם טוב כאילו, זה יותר טוב מכלום. זה הוא קיים בכף הדמיון. מה? לא, אנחנו מוצאים פסול שחסרה מילה. גם הסופר הטוב ביותר לפעמים יש לו,
אבל זה היה קשר.
מה היה קשר?
זה היה קשר.
טוב, מצאו בפנים רק אין פרשיות. מה הדבר? גם מה קרה לפרשיות? נעלמו? אין. אז אני אגיד לך, אני אגיד לך מה היה הסיפור. היו לו שם שתי תפילין, הוא התבלבל, זה עבר רגע, אבל במקום לתת לו את זאת, נתן לו את זאת, סגר, נתן לו רק. היה מעשה כזה, נו, אנשים מצאו תפילין ריקות. זה לא קורה הרבה. לוי, אל תהיה, אתה מזיק את הלב פה. אתה יודע הכל, שמעת וראית הכל, אני חושב. יש סיפורים כאלה בשוגג גמור, זה לא שמישהו מכוון, ואז זה יהודי, אתה יודע מה, הוא הניח בראש את התפילין של יד ובעיה את התפילין של ראש. מה, לא יכול להיות? אז כל הדברים יכולים להיות. על עכשיו הבעלם, אתה חושב שהוא יתנחם בזה שהוא המחשבה, הקדוש מוצר המחשבה למעשה? זה כאילו. כאילו זה גם טוב. יהיה לו עולם הבא בכאילו. ידעת לו מגיינו ממש? זה משהו, זה שווה משהו הכאילו הזה. אבל זה לא המצווה. אבל הירור בדברי תורה זו המצווה עצמה. אומר הגר"א, אומר הלבוש, שזו גם דעת השולחן ערוך. אנחנו לא נספיק ללמוד הכל, אז רק הנושא האחרון שלנו, שמיעה, רבותיי, שמיעה. יש מצווה לשמוע דברי תורה? או שהייתי צריך כל הזמן להגיד תהילים תוך כדי? יש כאלה, אני אף פעם לא אומר דבר תורה אחרי שחרית בבוקר. לא אומר, זה סותר את אופי. אני, לא שזה לא חשוב, חשוב שיגידו דברי תורה אחרי שחרית בבוקר. אני בעד זה. זה חשוב שיגידו, זה עושה אווירה תורנית. אבל לא מסוגל שאני מדבר, ואחד קפל את התפילין, או אומר, קורא חוק לישראל, או משנים פסוקי דזמרה, ועושה שני דברים בבת אחת כדי להבדיל את מעלתם של ישראל שהם יותר טובים מהמלאכים, אז הוא עושה שני דברים בבת. לא יכול, לא מתאים לא מתאים להופיע הדבר הזה. השאלה היא, אולי חייבים לעשות כך? כי אתה לא מכן קצת תלמוד תורה! מה? ביטול תורה! אתה מקשיב למה שמישהו אחר אומר. זו טעות חמורה. יש לי רשימה של 20 ראשונים ואחרונים שאומרים שמקיימים מצוות תלמוד תורה בשמיעה, זה בעצם סוגיות פורשות. ומהו טעם הדבר? מצוות תלמוד תורה היא מצוות לימוד תורה. אין דעה שיש מצוות דיבור תורה. זה קריאת שמע ותפילה. תלמוד תורה זה לימוד. איך לומדים? לפי איך לומדים? האם הבנים מקיימים מצוות תלמוד תורה? או שזה רק עד גיל בר מצווה? אחרי זה הם יגידו לך, אבא, תפסיק באמת, זה ביטול תורה. מה שאתה אומר אותנו, כי הגעתי לגיל מצוות ועכשיו צריך ללמוד. אבל מה ההגדרה? אם המצווה הייתה להוציא בפה, אז זה לא מובן. התשובה היא, בתלמוד תורה יש לנו חשבון אחר, ללמוד את התורה. איך לומדים? אבותה, עכשיו נגיד את המקורות. הזקן אהרון, זה שוט, יש שני זקן אהרון. יש רבי אהרון וולקין, שתמיד שנציב, ויש זקן אהרון, רבי אהרון הלוי, קדמון, היה ספרדי קדמון, אל תיבהלו. הוא כתב שמי ששמע שיעור לא מקיים מצוות תלמוד תורה. והחידה חולק עליו בתוקף, והם ראשונים לדבר הזה והאחרונים שכן קיים. אבל מה, ראיתי דבר משהו מוזר בחידה. מוזר, ורב שלמה זלמן אוירבך, בהערות של הסימן הזה, בלי להביא את החידה, בעצם חולק עליו. זה דבר מוזר בחידה, כי החידה כותב שמי ששומע שיעור מקיים מצוות תלמוד תורה, מביא תוספות, מביא רמב"ן, מביא הרבה ראשונים, אבל הוא כותב שזה מדין שומע כעונה. לא שומע כמדבר, לא שומע כמדבר. שומע כעונה. זאת אומרת, מי ששומע דיבור, לא, אבל מה נפקא מינה? מה קורה אם יבוא לפה אחד שהוא לא בר מצווה? והוא ילמד תורה. לפי החידה, בפשט לשונו נראה שלא קיימו את המצווה. כי שומע כעונה, צריך להיות בר חיובה. רב שלמה זלמן אוירבך פה, בהערות של השכון ארוך, כותב ש... סליחה, ומה אם שמעת מפי קלטת?
לא,
כי אם זה תלמוד תורה, קלטת לבר חיובה. הלשון של החידה היא מוזרה. כנראה שלא התכוון החידה לדבר הזה. לדעתי הנקודה העיקרית היא, המצווה היא ללמוד את התורה. איך לומדים תורה? לומדים תורה כמו שלומדים. יש, לגבי העירור יש שאלה. האם זה נקרא ללמוד? שאלה. ראיתי דבר יפה בשו"ת של אחד מהאחרונים, אז זה קצת היה נראה לי דבר אגדה, לכן לא יודע איך נכנס לזה, אבל אומר שבעצם מצוות תלמוד תורה הייתה צריכה להיות גם בעירור. הוא בא להסביר את דעת השכן ערוך. הבעיה שיהודי שמערער, הוא שוכח. אז איזה מלימוד זה? צריכים לבדוק את הלימוד לפי הזכירה. אם אתה לומד באופן שאתה גורם לעצמך שכחה, אין איזה מצוות תלמוד תורה. קצת... מה? שיעור באוטו. שזה לא... אבל באוטו כך לומדים! להפך! איך אתה נועד באוטו? כן? אז איך, מה יפזם לו פרקי טילים על הסוס? שם קלטת על הסוס, ו... נכון? ההיגיון, לכן אני חושב שההיגיון הוא כמו הגרא. כיוון שמצוות תלמוד תורה היא מצווה של לימוד התורה, בעצם כל דרך נכונה שאדם רוצה לעצמו ללמוד, הוא מכיר מצוות תלמוד תורה. יכול להיות שהוא לא עשה את זה באופן הכי משובח, אבל הוא עשה את זה. וזאת נראית לי הדרך המרווחת ביותר. על שמיעה פשוט שמקיים בזה מצוות תלמוד תורה. רק אני אומר, הלשון של החידה משונה, שהוא אמר שומע כעונה. יותר טוב מעירור. ודאי, אם אנחנו אומרים שבעירור, אבל אפילו לבפנים שאמר שבעירור לא מקיים מצוות תלמוד תורה, בשמיע כן, ולא בגלל שהוא שמע דיבור. לא בגלל שהוא שמע דיבור. בגלל שזו הדרך שלו ללמוד תורה. לא, אבל לא בגלל שהוא שמע דיבור של בר חיובה. בגלל שהוא לומד תורה עכשיו, על ידי שמיע.
לא בקריאת תורה,
שמיעת האוזן. שמיעת האוזן, השלם זה שאתה שומע את עצמך. לא, זה שאתה שומע את הרב. זה בעצם שמיעת האוזן. לכאורה, זה אחד מ-40, מאחד לראות שהתורה יש בהם, וזה חשוב. טוב, זה ברור שחשוב לשמוע תורה. אין ספק חשוב לשמוע תורה. זה נראה לי מוזר לומר שזה מצד שומע כעונה, זאת אומרת, הגדר ההלכתי, ואז לומר שמי שמע מקלטת, לא קיים. וכך כתב פה רב שלמה זלמן אוירבך, שבכל המצבים השונים. אז אם כן, דיברנו בעצם היום רק על שלושה נושאים עיקריים. דיבור, שנראה ברור שבדיבור מקיים מצד תלמוד תורה, לכאורה לא עלה על דעת אדם לומר שצריך להשמיע לאוזנו. אולי זה טוב יותר. רבותיי, אנחנו לא נראה עכשיו מוסר. זה טוב יותר להשמיע לאוזנו. זה עוד סוגיה. זה עוד סוגיה. זה עוד סוגיה. אדם שלא מבין לכאורה לא עשה כלום. על פניו נראה שלא עשה כלום. זה עוד סוגיה, הבנה.
מה נקרא? אדם קורא.
ראובן, ההבנה היא עוד סוגיה. אבל מתוך הנחה שאדם מבין משהו, אז לימוד יש פה, אז דיבור, זו לכל הדרך המשובחת ביותר, דיבור בפה, דיבור בקול, דיבור לא בקול, שמיעה זה גם טוב, הרהור דנו, נראה, הכיוון, הגר"א אומר שכן, וייתכן, יש מקום לומר שגם השולחן ערוך אומר שכן, אבל בדקת התורה, לא, נצא עם שורה תחתונה בעניין הזה, מי ש... שומע שיעור בדבר ברכות התורה, אסור לשמוע בלי דבר ברכות התורה. מי שמדבר, ממלמל בשפתיו, אפילו בלחש, מדבר ברכות התורה. מי שומע הרי, לא מדבר ברכות התורה. הגר"א כן היה מדבר ברכות התורה, אבל גם המשנה ברורה.
שמיעה זה
מעשה? לא, כן. שמיעה זה מעשה, כן. שמיעה זה מעשה. ואיפה מצאנו שמיעה זה מעשה? בשופר, בשופר. בשופר מצאנו, כן, שם מצאנו שמיעה זה מעשה. אם המצווה היא לתקוע בשופר, אז האישה לא יכולה לברך לעצמה. אבל כמה שהמצווה, יש מחלוקת בראשונים, כמה שהמצווה היא לשמוע, וככה אנחנו פוסקים, זו הסיבה שבדרך כלל כתבו פוסקים, שאם אישה יודעת לברך לעצמה, עדיף שתברך לעצמה לשמוע כל שופר. שמיע זה מייסה. מייסה לא צריך לעשות אותו בידיים. זה עניין, הוא קיים, זה הכל. זה דבר קיים. הרהור, זה דבר אינטימי, הוא בינך לבין עצמך. טוב, אז יש עוד הרבה, אנחנו פה ממש, נשארנו פה נקודה חשובה לגבי, שבוע מה נמשיך, לגבי לפסוק דין. כששואלים את ה... אתה בדרך לתפילה, והבת שלך שואלת, אבא, מברכים על זה שהכל או בורא פרי אדמה? האם מותר להגיד לה שהכל? לפני ברכות התורה, זה נמצא פה ברמה, שבוע הבא נעים בזה.
שרוצה לפתור את שכר, תדק הלב, שרקה. תדק הלב, שרקה.
אמרתי שמוש קשור לך.